ערב טוב, התחלנו בשבוע שעבר בהקדמות כלליות לחג השבועות, למגילת רות. אני רוצה לנצל ככה את הלילה שלפנינו במידת הכוח להיכנס למגילת רות. וההקדמות שעסקנו בהם עד עכשיו, אני חושב, קשורות מאוד לתוך הדברים שאליהם ניכנס מכאן. הפרק הראשון, בתחילתו, עוסק בהקדמה, שבשונה ממקומות רבים היא איננה כותרת. היא גם לא לגמרי סיפור רקע. יכול אפילו להיות שבעצם השאלה הראשונה שצריך לשאול כשלומדים את הפסוקים הראשונים במגילת רות, היא בכלל מה הסיפור הראשון של מגילת רות חשוב בכלל. אבל במקום להקדים מסביב, הוא נקרא קודם כל את חמשת הפסוקים הראשונים, נזכר בסיפור, נתחיל את הדברים מן ההתחלה. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. והלך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. בשם האיש אלי מלך, בשם אשתו נעמי, בשם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים, מבית לחם יהודה, ויבואו שדי מואב ויהיו שם. וימות אלי מלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. וישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומי אישה. טרגדיה. משפחה עוזבת את בית לחם יהודה, הזמן הוא ימי שפוט השופטים. בתוך הזמן הזה, תיאור הזמן המסוים הוא רעב בארץ. איש מבית לחם יהודה הולך לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. הפסוקים מתארים מהר מאוד את השמות, הם מתארים את הגדולה, את העוצמה, ואחר כך את ה... סודרים. ואחר כך את הטרגדיה, לאט לאט. התחלה היא וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה, ואז פתאום הופיעה פה תופעה נוספת קשה מאוד, התבוללות, ולא סתם התבוללות, התבוללות קשה, התבוללות של אנשים מאוד מרכזיים, עוד מעט נדבר עליהם קצת, מבית לחם יהודה, דווקא עם מואב, עם נשים מואביות. אבל לא רק יתמות ואלמנות מתוארים פה, אלא בעיקר קריטות. אם הפסוק הראשון שמתאר את המוות הוא עוד במסגרת הטבע. אלי מלך, איש נעמי, שאיננו יודעים אם הוא צעיר או זקן, וסביר להניח שהוא כבר לא אדם צעיר, יש לו כבר שני בנים שיושבים שם וגרים שם. הפסוק הבא כבר מתאר את מות שני הבנים, מחלון וחיליון. והפסוקים מתארים במילה החוזרת ותישאר היא ושני בניה, ואחר כך ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, קראת גמור. אין המשך. אין המשך למשפחה הזו שעוד רגע נחזור ונשים בה את עינינו. מי הם? לפני שאני נכנס בכלל לדיון בפסוקים הראשונים, אנחנו שיודעים את המשך הסיפור, שתי הקלות, רות ואורפה, הולכות עם נעמי. נעמי מנסה לשדל אותן שלא תבונה יחד איתה, שתישארנה במואב, הן באות. רות ממשיכה עם נעמי, ולימים רות תישא אותה בועז, ומבועז ורות, ומבועז ורות ממשיך כל ההמשך הגדול של עובד וישי ודוד ומשיח בן דוד. נפלא. השאלה הראשונה, סיפור הרקע הוא לא רק איזשהו דרך לתת לנו את העלילה. הוא כנראה מאוד משמעותי לסיפור וצריך להבין למה. ומה היה אם לא היינו יודעים על אלימלך? מה היה קורה אם היינו מתחילים את מגילת רות בסיפור שבו אישה מואביה בשם רות שמגיעה עם נעמי ניסית לבועז? למה כל הסיפור הראשון של אלימלך, מחלון וחיליון, שוודאי מהווה כאן איזשהו סיפור מאוד מרכזי, מאוד טרגי, אבל אין להם מקום בהמשך הסיפור? מה שאנחנו יודעים על אלימלך, מחלון וחיליון, שמזה לא נשאר כלום. שמותיהם מעידים על עתידם. אבל כנראה שלסיפור הזה יש חשיבות שצריך לתת עליה את הדעת ממקום אחד שאני יודע אותו. וזה דבר פילי. המגילה היא קצרה, לכן אנחנו צריכים לראות אותה מכל הכיוונים. בסוף המגילה, בועז מתחתן עם רות לעיני העיר ושער העיר והעם והזקנים וכל בית לחם יהודה עדים. אבל שם לא רק בועז מתחתן עם רות, שם מתרחש תהליך הרבה יותר חשוב. שם אם נסתכל לרגע אחד בפרק ד', אם נדפדף שנייה לפרק ד' ונראה מה בעצם פועל בועז בהמשך, נראה שהוא מחזיר אותנו לפסוקים הראשונים. איך נסכם לשנייה את הפסוקים הראשונים? אנחנו עוד לא יודעים למה הם ירדו מבית לחם יהודה. אנחנו שופטים אותם מן הסתם, וזה הגיוני לחובה ולקושי, איך עוזבים בימי רעב, ארץ, בית לחם יהודה, איך עושים דבר כזה, נגיע לזה עוד מעט, לכל ניכנס. מה שברור לנו, שמחלון וחיליון, שהם אנשים נכבדים מאוד, אפרתיים פירושו מיוחסים, נכבדים מאוד, מגיעים לשלב שבו הם נושאים נשים מואביות. זה ברור לנו. התיאור מתחיל בחתונה עם מואביות, בהתבוללות. הם מתנתקים לא רק כטרגדיה שקרה משהו שהם נעלמו, אלא הם מתנתקים במכוון מהעם. הם פורשים, הם נושאים להם נשים מואביות, והם עוזבים את העם והם עוזבים את הארץ. וישבו שם כעשר שנים. הם לא רק גרים שם. בסיום המגילה, הוא בזה שבועז לא רק לוקח את רות. אני חושב שלזה פחות מדי שמים לב, לכן אני מדגיש את זה. סיום המגילה הוא כך, פרק ד', פסוק ב', ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו, ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו, לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדה מואב. הוא לא מדבר בכלל עכשיו על רות. הוא מדבר על מי? על השדה של אלימלך, שהוא קורא לו אחינו. הוא לא מדבר עכשיו רק על החתונה הגדולה של בועז ורות ומשיח בן דוד וכל מה שכולנו תמיד מדברים בו. הוא מדבר על עוד שני אנשים ועוד רגע עוד שלושה אנשים. ואני אמרתי אגלה אוזנך לאמור קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. את מה? את השדה. בכלל לא מדובר פה עכשיו על החתונה. כל הזמן במגילת רות אנחנו מחכים לחתונה הידועה. הדיון הוא על השדה של ההוא שברח. שדה הבוגד. אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך, ויומר אנוכי יגאל. אנחנו עוד נגיע לפרק הזה, אבל תשימו לב מה בועז עשה. אין אף מילה על רות. ודיון על נדלן. אבל הדיון על הנדלן הוא על הנדלן של אלימלך. לא, של אחינו אלימלך. אחינו בשרנו. אבי המתבוללים. רגע. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומעט רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו, כלומר, אם קניית השדה של אחינו אלי מלך, זה עסקת חבילה. מה אפשר לעשות? זה הולך יחד עם רות. ויאמר הגואל, לא אוכל. אני מדלג. מה כל הקניין, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, פסוק זין, לקיים כל דבר שלף איש נעלו. על מה מדובר? קניין של מה? של השדה, של השדה בלבד. אחר כך תהיה החתונה עם רות. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ועכשיו הפסוק מאוד חשוב, פסוק ט. עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ואת כל אשר למי? לחיליון ומחלון מיד נעמי. כלומר, בעצם הפסוקים הראשונים והפסוקים הבאים עסוקים בקניין מאלימלך וממחלון וחיליון, גואלים את קרקעותיהם, ורק אז בא הפסוק הבא, וגם את רות המואביה, שאיך קוראים לה אצלנו פה עכשיו? אשת מחלון. שמעתם? כשרות המואביה הייתה אשת מחלון, אם על פי פשוטם של דברים, וכך הפשט הברור, איזה אשת, איזה אישות בכלל. רות המואביה הייתה גויה. מחלון. על איזה איבום מדובר פה? על מה מדובר בכלל? כלומר, מה פירוש להקים בעצם את שם אש? הרי היא התגיירה אחר כך. ולא יקראת שם מי? פסוק י' עוד פעם. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, נו. ולא יקראת שם המת מאים אחיו ומשער מקומו. מאם אחיו הכוונה היא על ידי שיהיה לו בן, שימשיך. מי זה המת? מחלון המתבולל. ומשער מקומו השדה של מחלון. עם אוהב. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. כלומר, גם בתחילתה של המגילה וגם בסופה, החלק הגדול והמיוחד של בועז ורות והשמחה הגדולה שאנחנו מצפים לה עכשיו עם בועז ורות, מגיע על הרקע של אלימלך מחלון וחיליון. לא מגיעים לגאולה של בועז ורות בלי גאולת השדה, זה נראה כל כך טכני. לא מגיעים לסיפור בועז ורות בלי להכיר את אלימלך מחלון וחיליון. לא נכנסים למגרש של מגילת רות בלי לפתוח בויהי בימי שפוט השופטים אלי מלך, מחלון וחיליון. למה לסיפור הזה יש כל כך הרבה חשיבות? מה עניינו? נתחיל מההתחלה. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. יש לנו פה שמות? שום דבר. הכל אנונימי. יכול היה הכל להישאר אנונימי. אפשר היה להשאיר את הכל אנונימי כמו במגמה של מחבר הספר של שמואל הנביא בפסוק הראשון. חז"ל אומרים ששמואל כתב את ספר שופטים ואת ספר רות. יכול הכל להישאר אנונימי שמדובר על איזשהו איש. ואנחנו רואים שזאת המגמה בפסוק הראשון. פתאום בא הפסוק השני ואומר, רגע, 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 שכחנו להגיד. לשם האיש אלי מלך. לשם אשתו נעמי. לשם שני בניו מחלון וחיליון אפרתיים. אתם שמים לב מה קורה פה? כלומר, בפסוק הראשון הייתה החלטה לא להגיד את השמות. ואז בפסוק השני משתנה ההחלטה ומיידעים אותנו בשמות. אפרתיים. מבית לחם יהודה. זה אנחנו כבר יודעים, לא? עוד פעם מבית לחם יהודה. זה היה כתוב גם בפסוק הראשון. ויבואו שדה מואב ויהיו שם. מה בא ללמד אותנו ויהי בימי שפוט השופטים? זה בא ללמד אותנו תקופה? עיון קצר במגילת רות יגלה לנו שויהי בימי שפוט השופטים, בזה עמדנו בפעם הקודמת, וכאן אנחנו מבקשים להתחיל עכשיו, שויהי בימי שפוט השופטים הוא לא תיאור שנותן לנו זמן מובן. כמעט הייתי אומר שלצורך הסיפור של מגילת רות, המילים ויהי בימי שפוט השופטים מיותרות לחלוטין. מפני שויהי בימי שפוט השופטים פירושו זמן מאוד ארוך שלא נותן לי שום הגדרה. ימי שפוט השופטים מתחילים במות יהושע בן נון ומסתיימים בבני אלי, בשמואל. אנחנו מדברים על למעלה מ-400 שנה. זה לא נותן לי שום הגדרת זמן, ימי שפוט השופטים. גם ויהי רעב בארץ לא עוזר לי להתמקם על הזמן. כי ויהי רעב בארץ ממש לא עוזר לי להתמקם, כי אני לא מוצא בכל ספר שופטים סיפור רעב. אז אני לא יודע איפה למקם את זה. ויהי בימי שפוט השופטים לוקח אותי ללמוד את ספר שופטים, ובספר שופטים אין סיפור על רעב. אבל הקושי הגדול הוא לא שזה לא נותן לי תיאור זמן, אלא שאני בכלל לא זקוק לתיאור זמן. אתם יודעים למה אני לא זקוק לתיאור זמן? כי בפסוקים האחרונים של הספר כתוב לי תיאור הזמן. בפסוקים האחרונים של הספר כתוב לי שבועז הוא נכדו של נחשון בן עמינדב. אלה הפסוקים החותמים. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את רם ורם הוליד את חצרון וחצרון הוליד את עמינדב וכו' וכו' וכו'. את חצרון ורם הוליד את עמינדב. עד לבועז, נחשון הוליד את סלמה, סלמון הוליד את בועז, בועז הוליד את עובד, את ישי, את דוד. זאת אומרת שאני יודע שאני נמצא אצל נכדו של נחשון בן עמינדב בבועז. זה אני יודע. אם אני יודע את זה, אני מבין את התקופה שאני נמצא. כי נחשון בן עמינדב לוקח אותנו לתקופה מאוד קדומה, והוא נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, מי שקרא ראשון את הים, מי שאחריו עברנו כולנו, ובזכותו מתחיל להיקרא הים, וכל נחשוניות מכאן ואילך בהיסטוריה היהודית מזכירה אותו. נחשון בן עמינדב. הנשיא הראשון לבני יהודה. התקווה הגדולה של עם ישראל. מי שכשיעקב אבינו בירך את הבנים ואמר לא יסור שבט מיהודה ותאר את המלכות, מי שפתח את המלכות, נחשון, עוד לא מלך, אבל ההתחלה. נחזור עוד שנייה למשפחה, אבל תיאור הזמן ידוע, ברור. נחשון הוא הסבא של בועז, אז אני לא צריך את ויהי בימי שפוט השופטים. מה בא להגיד ויהי בימי שפוט השופטים? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת נמצאת בהגדרה שאמרנו בהקדמות של השבוע שעבר. אמרנו שלא כתוב פה ויהי בימי השופטים. אמרנו כתוב פה ויהי בימי שפוט. לא ויהי בימי השופטים. אין כאן תיאור זמן. אין בו צורך בימי השופטים, זה לא תיאור ממצא. זה גם חסר צורך וגם לא נותן תשובה למה שחשבת שזה ייתן. לא על ימי השופטים אנחנו מדברים, וזה לא מעניין אותנו. מגילת רות באה לקחת אותנו אל החיים שלנו, אל היום. מגילת רות היא ויהי בימי שפוט. איך אמרנו בסוף הדברים הקודמים, בשיעור האחרון? אין אף פעם אחת במקרא ויהי בימי סמוך לפועל. אף פעם. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי X. בימי קציר חיטים. אבל לא ויהי בימי שפוט. כמו ולא ויהי בימי מלוך. אחשוורוש. אני חושב שויהי בימי שפוט בא לתאר את הבעיה שבה הולך לעסוק כל הספר שלפנינו. הימים הם הימים שבהם כולם נמצאים בעולם של שפוט. אמרנו שהילדים פעם שיחקו בקוט אותי וצוות אותי. ומגילת רות משחקת גם בשפוט אותי. ימי שפוט. ותפקידו של המנהיג בימי שפוט הוא לשנות את האווירה מימי שפוט לאווירה שתוכל להביא למציאות שממנה יוכל להיוולד משיח ותוכל להופיע גאולה. ימי שפוט זה התיאור של ההפרעה למה שיביא לעולם את דוד המלך. ימי שפוט השופטים מסבירים חז"ל בימים שבהם שפטו את השופטים והשופטים שפטו את שופטיהם וכולם שופטים את כולם. בימי שפוט השופטים רעב בארץ, רעב שלא מסופר לנו עליו שום דבר בהיסטוריה והיינו מצפים לדעת עליו משהו. מה שמביא את חז"ל לומר שיכול להיות שהוא רעב מאוד פיזי, שנבע מכל מיני סיבות כלכליות כאלה או אחרות או חקלאיות, אבל גם יכול להיות שהוא רעב מסוג אחר, אומרים חז"ל. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. אתם יודעים שויהי זה תמיד תיאור של צער. אומרים חז"ל, למה ויהי שתי פעמים? אחד לרעבון של לחם ואחד לרעבון של תורה. ללמדך, כל דור שאין תורה מצויה בו, רעב מצוי בו. אני לא חושב שהכוונה היא להגיד שהרעב הוא עונש על זה שאין תורה. אולי. אני חושב שהכוונה היא לומר פה משהו הרבה יותר עמוק. כשאנחנו כשאין תורה, אין שובע. כשאין תורה, יש רעב בארץ. לא רעב ללחם, לא צמא למים, גם לא רעב לשמוע את דברי השם, אלא רעב של חוסר שובע. בטן רשעים תחסר. יש רעב בארץ. זה יכול להיות דווקא מצב כלכלי מצוין, או מצב הפוך. אבל אם אתה מחפש את טיפול השורש, יש רעב בארץ. אין שובע. חשבתם פעם על המושג סבאינו מטובך? ביטוי נפלא. קדשנו ממצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבאינו מטובך, ותהר ליבנו לעובדך. זה ביטוי מדהים. קדשנו. זה ביטוי רוחני. תן חלקנו. הבנתי. תהר ליבנו. מצוין. סבאינו. זה לא נשמע נעים. כלומר, זה נשמע מצוין, אבל זה לא יפה בקונטקסט. סבאינו מטובך. מה זה סבאינו מטובך? ואני מה זה סבאינו מטובך? אני חושב שהפשט של סבאינו מטובך פירושו, ריבונו של עולם, אתה ודאי משפיע עלינו טוב אינסופי. אבל כשאדם שבע, הוא לא יכול להכניס שום דבר אחר. הבעיה היא לא הטוב שאתה משפיע. הבעיה היא שאנחנו לא שבעים ממנו. רעב בארץ. אנחנו מחפשים עוד כל מיני ריגושים. סבאינו מטובך, זאת הדרך לבטהר ליבנו לעובדך באמת. תעזור לנו לפנות את כל הבשרים האחרים. את כל הצרכים האחרים שהם של רעב סתם. בימי שפוט השופטים, רעב בארץ, ואיש הולך מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ואני רוצה רגע לדון לכף זכות. אנחנו רגילים לומר תמיד שהאיש הלך מבית לחם יהודה, וזה החטא, הוא עוזב את הארץ. אנחנו רגילים לומר שמדובר בשופט, בדרך כלל אומרים לנו אחת הדעות, אבל עם זה אנחנו הולכים בדרך כלל, שאולי זה יבצן מבית לחם. זה אחד ממנהיגי העדה, ממנהיגי הארץ, ממנהיגי בית לחם יהודה. יהודה זה הממלכה, אנחנו בבית של נחשון בן עמינדב, אנחנו ביהודה ובעיר המרכזית בבית לחם. רעב בבית לחם, אבל לא רק בבית לחם, אלא בכל הארץ. ובבית לחם יהודה, ברעב הגדול הזה, זה התיאור שלנו תמיד, עוזב איש את הארץ, ומתנתק. זה תיאור אחד, מובן ומקובל. אבל יש תיאור אחר בחזל שדווקא דן לקף זכות. והדיון כאן לקף זכות, נדמה לי, הוא הפשט. למרות שאנחנו תמיד נתפסים למקום הזה שאלי מלך, מחלון וחיליון עוזבים את הארץ בגלל הרעב, הם משאירים את עם ישראל פה ומזניחים אותם. זה לשון חזל במדרש, רש"י מביא את זה. שלא רצו שיבואו לנדנד להם העניים, לא רצו שיבואו לבקש מהם, הם יודעים שהם אנשים מרכזיים, קמו והלכו. ואז זה נורא, זה בגידה. ואז המשך הסיפור הוא התבוללות. אבל כדי לנתח לעומק את הסיפור, אתה חייב לשאול את עצמך כל הזמן את השאלה, מה מוביל משפחה כזאת לשם? מה מוביל, אם בועז הוא הנכד, והוא הדור הבא אחרי אלי מלך, הוא המקביל למחלון וחיליון, אז אלימלך הוא בנו של נחשון בן עמינדב. אז אנחנו נמצאים עכשיו אצל הבן של נחשון בן עמינדב, ומן הסתם היה על הידיים שלו כשהוא עבר את הים. אולי אחרי, אולי אז, אנחנו מבינים איפה הוא גודל הילד הזה? מה מביא את אלימלך לברוח מהארץ בימי רעב? איזו הנהגה? מה מביא את הבן של הנחשון של ההיסטוריה לברוח בצורה הכי מחפירה שיש? ומה מביא אותנו לטרגדיה שסיפור ההתבוללות המחריד ביותר הוא אצל הנכדים, לא פחות, של נחשון בן עמינדב. אגב, נחשון בן עמינדב מתואר לנו לא רק כנחשון וכנשיא השבט, יש לו עוד ייחוס. הוא לוקח לאישה את מי? את אלישבע, אחות אהרון. זאת אומרת שהנכדים, נחזיק טוב, מחלון וחיליון, זאת אומרת שאלימלך הוא הנכד של אמרם. מה לעשות? בבית דיברו על דוד אהרון, דוד משה. דיברו על אבא נחשון, סבא נחשון. אנחנו מבינים את הטרגדיה? אי אפשר להסתפק רק בתראה איך זה קרה. מה קרה? וכותב המגילה לא מספר כלום. הוא רק אומר, ויהי רעב בארץ. וילך איש, וכאילו מישהו הכריח אותו מאחורה להגיד, לא, אנחנו חייבים להגיד את השמות. ושם האיש. מה קרה פה? בניתוח מדהים מנתח רבי יהושע בן קורחה, תנה, את הסיבה שאלימלך מחלון וחיליון עוזבים את הארץ, ההפך לגמרי. על פי רבי יהושע בן קורחה, הויהי רעב בארץ רק מסביר את הסיבה החיובית שבא לתאר כותב המגילה על אלימלך מחלון וחיליון. אומר רבי יהושע בן קורחה, חס ושלום, אילו היה אפילו סובין בארץ ישראל, לא היה יורד אלימלך. למה הוא ירד? כי היה רעב מוחלט, כמו שהיה בימי אברהם, כמו שהיה בימי יעקב וירדו למצרים. נו, אז למה נענש? אומר רבי יהושע בן קורחה בגמרא בבבא בתרא, ולמה נענש? מפני שלא ביקש רחמים על דורו. צריך להבין מה הוא אומר. אם חושבים על המשפחה הזאת של משה ואהרון ואמרם ונחשון, נכון שרק החשיבה על השמות האלה עושה משהו? אם חושבים על זה, אפשר לחשוב על עוד משהו. אתם זוכרים את הפסוק, וילך איש מי? הוא מופיע רק פעמיים בכל התנך. מאוד ידועות. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ועכשיו הוא מופיע בפעם השנייה. וילך איש מבית לחם יהודה, ויקחו ילדיו את בנות מואב. בעל התורים מרגיש בשני הוילך האלה בספר שמות. למשווה. אבל הוא לא עושה השוואה שלילית, תשמעו את המשפט שלו. הוא אומר כך, בית במקרא, פעמיים במקרא. על ידי הליכת אמרם, בא הגואל הראשון. משה. ועל ידי אותה הליכה, של מי? של אלימלך, יבוא הגואל האחרון. כשאתה קורא את הפסוק, אתה חושב בדיוק את הכל, הכל, הכל הפוך. וכאן מתחילה מגילת רות. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אני אזכיר לכם את הפסוק, את הרקע. הרי אמרם כבר היו לו וליוכבת ילדים. היה להם את אהרון, היה להם את מרים. וחזל שואלים מה זה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? וחזל אומרים שעמדו ופרשו כולם מנשותיהם, כי אמרו גזירה של פרעה. אז מה אומרת הגזירה של פרעה? הגזירה של פרעה אומרת שאם צריכים להרוג את כל הזכרים, אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו לא מביאים ילדים לעולם כך. אז מה זה וילך איש מבית לוי? אומרים חזל שהלך בהצתה של ביתו. באה מרים הקטנה, בת שש, ואומרת לו, אבא, גזירתך קשה משל פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. ועכשיו שאתה קבעת שכולם פורשים, ואתה גוזר על הזכרים ועל הנקבות. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי פעם שנייה, והוילך מתאר התהפכות והחלטה על איזשהו אידיאל גדול. הוא חוזר בו. והוילך הזה בא גואל ראשון. וילך איש מבית לחם יהודה, מה מתאר? אתם יודעים מה אומר רבי יהושע בן כורחה? ואחרי זה נגיע לגואל האחרון. רבי יהושע בן כורחה אומר דבר מדהים. רבי יהושע בן כורחה אומר, החטא כאן בכלל לא קשור לרעב במובן של הבריחה מהמנהיגות, הבריחה מהאמונה. הייתה פה משפחה נפלאה. הוא ברח מסיבה פשוטה. כי כדי לבקש רחמים על הדור, אתה צריך לא להאמין בקודש ברוך הוא. זה לא מספיק. אתה צריך להאמין בדור. כדי לבקש רחמים, כדי לבקש גאולה, אתה לא רק צריך להאמין שהגואל הגדול יביא את הגאולה. אתה צריך להאמין שאנחנו ראויים לגאולה. אתם יודעים מה ההבדל בין גואל ראשון לגואל אחרון? גואל ראשון זאת גאולת ישראל ממצרים. גאולת ישראל ממצרים לא הייתה מפני שהיינו ראויים לגאולה. גאולת ישראל ממצרים זאת שהתחילה לפני נחשון, זאת שהתחילה ממצרים, נחשון לא הוציא אותנו ממצרים, עם נחשון אנחנו נפגשים בקריאת ים סוף. גאולת ישראל ממצרים היא בממתת שערי תומעה, ושאלתו של משה היא אחת. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת ולהוציא את ישראל, הוא שואל אותו את השאלה הכי קשה. מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? ורש"י מסביר, זכו כבר ישראל? באיזה זכות? מכוח מה? הם בגלות, הם במציאות של ממתת שערים של טומאה. ממה הם יצאו? איך הם יצאו? אתם יודעים איך יוצאים ממצרים? בחיפזון. ממצרים אמור משה להוציא את ישראל ולברוח ממצרים. גואל אחרון בא למלא תפקיד אחר לגמרי. גואל אחרון בא להביא אותנו לתפקיד שבו אנחנו לא בורחים ממצרים, אלא מביאים את העולם אל הגאולה השלמה שלו. ההבדל הוא מאוד מהותי. ההבדל הוא שבגאולה האחרונה אנחנו צריכים לקחת איתנו את הכל. אנחנו לא בורחים ממצרים. אנחנו צריכים גם להביא את המצרים שבנו. הגאולה האחרונה היא תהליך ארוך מאוד 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 מאוד. הגאולה האחרונה לא מתרחשת במותניכם חגורים, מעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ובורחים מהר ממצרים. הגאולה האחרונה היא הגילוי שאנחנו לאט לאט מרימים איתנו את כל המציאות, את כל הקשיים, את כל העולם, את הכל אנחנו לוקחים איתנו, מרוממים איתנו עד שיוצאים אל הגאולה האחרונה. שמתאר הנביא ישעיהו את הגאולה האחרונה, הוא מתאר אותה בהגדרה אחת. מדהימה, שלילית. לא בחיפזון תצאו. כלומר, לא כמו גאולה ראשונה. לא בחיפזון תצאו. ובמנוסה לא תלכו. לא בחיפזון תצאו פירושו, זה לא יעבוד, אנחנו צריכים עכשיו משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. לכן עוברים את כל החתחתים, לכן עוברים את כל הגלויות בדרך לגאולה האחרונה הזאת. דוד זה לא רק דוד, דוד זה משיח בן דוד. דוד זה להרים את הכל, 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 מלמטה, למטה, למטה. שזה צריך דבר אחד מרכזי. מה שנחשון מגלה יותר מכל דבר בעולם, זה את האמונה שלנו בעצמנו, את האמונה של הקדוש ברוך הוא בעצמנו, את האמונה של הקדוש ברוך הוא באדם. ים סוף לא נקרא כי הקדוש ברוך הוא קורא אותו. ים סוף נקרא כי אנחנו עושים התערות הדילטטה מלמטה. ים סוף נקרא כי נחשון עובר בו. עכשיו נכנסים כבר לארץ. ועכשיו בארץ נמצא מנהיג גדול שקוראים לו אלימלך. והמציאות המוסרית היא המציאות שמתוארת בימי השופטים. מציאות קשה מאוד. כאן היא מתוארת כרעב. ובמציאות הזאת, אלימלך עוזב את הארץ, אומר רבי יהושע בן קורחה, מפני שהוא לא מאמין שלנו יש כוח להרים, הכל כל כך רדוד, הכל כל כך נמוך. זו תפיסה הפוכה לגמרי ממה שהתרגלנו. גם הוא חוטא בשפוט. גם הוא לא מאמין בי. פעם כשניסינו להבין את זה, הזכרנו את הסיפור שעסקנו בו באחת ההפטרות האחרונות. סיפור השליש. זוכרים את סיפור השליש? שומרון. שם בימי הנביא אלישע. רעב אמיתי בשומרון. הסיפורים מאוד מקבילים. והיא רעב בארץ. הרעב שם מגיע עד קץ הקיצים בתיאור המחריד של שתי אנשים על החומה, שהמלך מסתובב ורואה אותן על החומה. והן זועקות למשפט, על מה המשפט? חיל ארם צרים על שומרון, והמצור מייצר רעב נוראי, והרעב מביא למצב שכבר אין אוכל בצורה מחפירה, ושתי נשים מבטיחות אחת לשנייה שהן תאכלנה את ילדיהן. עליהן מקונן המקונן אם תאכלנה נשים עולליהם עוללי פריים. והאחת זועקת אל המלך שיש כאן חיים לא הוגנים. הן סיכמו ביניהן שהאחת תאכל את הילד של השנייה. ואחרי שהראשונה סיימה, השנייה לא נותנת לה את הילד והיא בורחת. המלך כבר לא יכול לעמוד בזה. הוא מזדעק, הוא זועק, הוא קורא לנביא. הוא יעשה עכשיו חיסולי חשבונות. הנביא השם בכל. אלישע מגיע, ובנבואה המופלאה שם, אני אומר אותה בקיצור גמור, בנבואה הגדולה שם הוא אומר, כעת מחר, עוד יום אחד, שאה סולת בשקל בשער שומרון, ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. מעט לעט, עוד 24 שעות. נס, פלא, אדיר. שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. טוב? על יד המלך עומד אדם חשוב מאוד שנקרא השליש. השליש הוא האדם השני או השלישי, לכן הוא נקרא השליש בחשיבותו בממלכה. והשליש מגיב כשהוא שומע את דברי אלישע, בתיאור הרעב בארץ הזה, מתאר מחר איך יהיה היצע כזה עד ששאה סולת בשקל בשער שומרון. השליש מגיב בפרק. פליאה אדירה, שככה הייתי קורא אותה כדבר שפוי, בסדר גמור, הגיוני. הוא אומר כמילים הבאות. אם יהיה ערובות בשמיים, אני אהיה כדבר הזה? מה בעצם הוא אומר? תשמע, יש גבול, לא ריאלי, בסדר. הנביא לא מסיים את נבואתו לפני שהוא אומר עוד דבר אחד, שלא מובן למה הוא כל כך חשוב. הנך רואה, ומשם לא תוכל. אני לא רק מדבר שמחר לכל שומרון ולכל ישראל יהיה אוכל. אני גם מנבא שאתה לא תזכה לאכול. מה קרה? מה החטא הגדול? הוא אמר, היה ערובות בשמיים? מה בסדר? טוב. גם משה רבינו שאל, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? גם משה רבינו שאל, האם יש דגים כל כך הרבה? מה קרה? מה, אינך רואה ומשם, זה הרבה יותר חמור לכאורה מה שמשה רבינו שאל. הסיפור שם בקיצור גמור, הוא שארבעה אנשים מצורעים נמצאים שם פתח שער שומרון. הזכרנו את זה בזמן האחרון באיזשהו הקשר. שארבעה אנשים מצורעים נמצאים שם פתח שער שומרון. וארבעת המצורעים האלה, מחוץ למחנה, מצורעים, מצורעים, בכל המובנים. מחנה הרם צר על העיר. תחשבו אגב לאיזה רמה של הזנחה המצורעים נמצאים. כלומר, הם לא רק מחוץ לעיר, אלא הם בשר תותחים הכי קרוב, הכי ראשון. הם המצורעים. כשיתחילו האויבים להשתולל, הם הראשונים ש... חסרי סיכוי, חסרי תקווה, חסרי טעם. אין להם תפקיד בעולם, אין להם כלום. מצורעים. וארבעת המצורעים האלה פתאום מגלים תגלית. לפתע מחנה הרם מקפל פקלאות ומתחיל לברוח. בריחה אדירה. הם מסתכלים ורואים אוהלים ריקים. כל מחנה הרם צר, וכל מה שהוא חיכה זה פשוט לעיתוי, לטיינינג, מתי הוא נכנס וכובש את שומרון. ופתאום מחנה הרם נעלם. אין אף אחד. יום בשורה. הם מבינים שכך, והם מחכים לראות שבאמת שקט, נכנסים לאוהל הראשון, ומתחילים לאכול. או לאכול. אוכלים, 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 אבל כמה אפשר? שומרים עוד קצת, מחזיקים בתיקים. כמה? כבר אין, מה אפשר לעשות? יש שם עכשיו אוכל לכל מחנה הרם. הם ארבעה מצורעים. כמה אפשר... אחרי כל האכילה והשתייה ועוד כמה דברים טובים, הם אומרים אחד לשני, נו, זה לא בסדר. יום בשורה. צריך לידע בעיר משהו, צריך להגיד בשומרון, צריך בטח יש... הם מגיעים אל השער, הם אומרים להם, רבותיי, יש פה סיפור מדהים, אבל לא מאמינים להם בשער. אני מדלג על כל הסיפור, בסוף מגיעים אל המלך, הם משוכנעים שזה איזה אמבוש שמחנה הרם מארגן, מה ההיגיון? למה הם ברחו? למה הם ברחו? אגב, כשחושבים על הסיפור הזה, לא צריך להידהם כל כך למי שחיים פה במדינת ישראל. רוב סיפורי מלחמת השחרורים כאלה. בכל מקום, בכל עיר, בכל... ודאי, פורים. גם אחרי זה נכון, ששתיים, ודאי, נכון, ודאי. לא מאמינים, ואז יוצאים, ואכן מחנה הרם ברח, אחד, סיבות כאלה, אחרות. נכנסים לאוהלי מחנה הרם, לוקחים משם את כל מה שיש, וכעת מחר שאה סולד בשקל וסתיים שעורים בשקל בשער שומרון. העם נדהם, עם רעב, רץ כדי לאכול. הוא מגיע לאכול, וצפיפות נוראית, וגם השליש רץ כדי לאכול. ובצפיפות הנוראית הזאת, כשהשליש רץ כדי לאכול, הוא נדרס בהמון האדם, והנבואה מסתיימת לא בויוכל העם והגאולה הגיעה, אלא בוימות, כאשר דיבר איש האלוהים. כותב יהודי גדול בעל ספר חרדים בצפת, לזר אזכרי, בימים הגדולים של צפת, בימי הארי, הוא כותב שם דבר מופלא. מה היה חטאו הנורא של השליש? אומר, השליש לא שאל האם יכול הקדוש ברוך הוא לעשות את זה. לא היה לו ספק בכלל שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. השליש לא שאל, הנהייה ארובות בשמיים, כי הוא לא ידע אם יכולים פתאום להיות ארובות בשמיים ויכול אוכל להגיע. גם הוא ידע שהקדוש ברוך הוא עשה ארובות בשמיים. הוא אפילו השתמש בפסוקים שכל ילד יודע מפרשת נוח ומפרשות במדבר. השליש היה איש גדול. גדול מדי. השליש אמר לנביא, הנס שאתה מתאר הוא באמת נס נפלא. אבל אתה מאמין שהעם הזה ראוי לנס הזה? אני לא יכול להקליך, אם אתה איש האלוהים הביא את זה, אני מאמין בהשם. אין לי בעיות עם הקדוש ברוך הוא, גם לא איתך. אבל לא יכול להיות שפה זה יקרה. בתשובה של האנשים אני לא מאמין. באדם אני לא מאמין. חשבתם פעם כמה אמונה בהשם מתחילה באמונה באדם? לא רק באמונה בעצמך, גם באמונה בזולתך. אתם יודעים מה הולך לעשות בועז בכל מגילת רות, ולמה הפסוקים האלה פותחים את מגילת רות? בועז הולך לגלות לעם שחוטא בשפוט. בועז הולך לגלות לעם שהולך לקבל עוד רגע את נעמי בהזאת נעמי. בועז הולך לעשות לנו מהפכה של אמונה באדם, בראש ובראשונה. בועז הולך לעשות מהפכה יחד עם רות ועם נעמי, שלהאמין בי. בועז הולך לעשות מהפכה של לדון לכף זכות. זאת המהפכה הגדולה שהולכת להתרחש במגילת רות, כדי להביא עם שיהיה ראוי להביא גאולה. גואל ראשון תפקידו היה להוריד את השם על הר סיני. גואל אחרון תפקידו יהיה להעלות אותנו מחושך כפול ומכופל, מאלמא דאיטקסיא, מהמקומות הכי נמוכים. ובשביל להעלות אותנו מלמטה, 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 צריך להאמין באדם. חס ושלום, אומר רבי יהושע בן קורחה, גם אם היו סובין, לא היו יורדים אלי מלך מחלון וחיליון. ולמה ירדו? מפני שעל הדור שלהם לא ביקשו רחמים. הם לא האמינו שפה אפשר לעשות משהו, ואז הם אמרו, נלך ליצור עכשיו איזה, לא יודע, איזה משהו ככה במואב, נראה. אלי מלך לא התבולל בכלל. בימי אלי מלך לא הייתה שום התבוללות. אבל לאט לאט הייתה התנתקות מהעם. וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר האישה ושני בניה. איזה מין ביטוי זה ותישאר? כשאדם מת, אז נשאר. אבל הביטוי הזה לא מופיע לבד. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, נו, ואז מה כתוב? ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. אתם יודעים מה זה ותישאר? ותישאר זה שהיא הפכה פתאום לשארית. של מה? של מי? בותישאר הראשון היא נשארה מאישה. ותישאר השני היא נשארה משני ילדיה ומאישה. חז"ל אומרים בתיאור מדהים. בותישאר הראשון כתוב, נעשתה שיריים. ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, כתוב, נעשתה שיירי שיירים. ומה היא הרגישה אז? נו, מה כתוב בפסוק ו? מה היא הרגישה אז? ותקום, מה היא הרגישה? ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, לראשונה מופיעה איזו מילה?
תשובה.
12 פעמים תופיע המילה הזאת בפרק הזה. ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את מי? את עמו. פעם ראשונה מופיע הביטוי הזה. והיא חלק מעמו. היא שארית. פתאום היא האמינה שהיא שארית ישראל, והיא קשורה והיא מחוברת. אתם יודעים מה יעשה בועז בסוף מגילת רות? הוא ילמד אותנו שגם מחלון הוא שארית. שמחלון המתבולל הוא שארית. פתאום נצטרך לעמוד ולשאול איך זה קורה שבנו של נחשון בן עמינדב, שאולי כמו שאמרנו היה לו על הידיים בקריאה של ים סוף. איך זה קורה שהוא עוזב את הארץ ורבי יהושע בן קורח עונה על זה את התשובה הכי עמוקה? הוא לא ברח מהרעב. הוא אולי סיפר סיפורים נוסטלגיים על הדור ההוא של קריאת ים סוף ולא האמין בדור שלו. אתם יודעים מה התוצאה? התוצאה של השיטה הזאת זה שכשיש רק אמונה בהשם ואין אמונה באדם, לאט לאט אתה מאבד את האמונה שלך בך, ואתה מאבד את האמונה עד כדי כך שמחלון וחיליון ייקחו נשים מואביות. כי אם אתה לא מאמין בעם שלך, אתה בסוף מתנתק ממנו. אתם יודעים מה תגיד רות לנעמי כשנעמי תנסה לשכנע אותה לא לבוא איתה? היא תגיד לה רק על פי הסדר הנכון. עמך עמי, ורק אחר כך, ואלוקייך אלוקי. זה יהיה הסדר. כי שמעה כי פקד השם את עמו. כל השיחה של נעמי ורות ואורפה, עוד נדבר עליה בהמשך, תהיה על דבר אחד. תנו לי להיות שארית ולחזור אל העם שלי. תנו לי לעשות את זה לבד. הרי מה היא הולכת לעשות כשהיא חוזרת לבית לחם? מה התוכניות שלה? להקים משפחה? מה היא הולכת לעשות, הזקנה האומללה הזאת? היא אומרת בעצמה לרות ואורפה, עוד לי בנים במאי. היא הולכת להיות שארית וללקט שיבולים. היא הולכת לבוא לבית לחם ולחטוף את ביזיונות העולם הכי קשים שיכולים להיות. היא זועקת, אני מעדיפה להיות שארית ישראל ממלכה במואב. היא הולכת לקבל את הקריאות של הנה הבוגדת שחזרה. והיא לא נבהלת מזה. כל התיקון של נעמי, ואחר כך של בועז ושל רות, הוא שאתה חוזר להאמין באדם עצמו. זאת מהפכה בתפיסה. אנחנו התרגלנו לראות תמיד את הפסוקים הראשונים כפסוקים שמתארים בריחה מרעב בלבד. רבי יהושע בן קורחה לוקח אותנו למקום אחר. מהקריאה הזאת מגיעים למהלכים שלמים.